ערב טוב לכולם, ישיבה יקרה ומתוקה. האמת היא שאני רוצה לפתוח ברגע, תוך כדי נסיעה, קיבלתי הקלטה של מישהו מבית החולים בדרום, לא זוכר איזה, אולי סורוקה. סיפור טרי מעכשיו. שמעתם שאוטובוס קיבל טיל, נונמם, ישיר, וכל האוטובוס עלה בלהבות. הנהג, מהבני דודים שלנו, הוא היה כולו אפוף והמום ופונה לבית החולים, והוא מספר שם שאלוקים אוהב את עם ישראל. אז מי ש דיבר איתו, הקליט את ההודעה פשוט וזה שלח אותה, שאל אותו, מה, למה, מה הוא גרם לך להגיד את זה? אז הוא אמר שממש דקה לפני, הוא הוריד מהאוטובוס 50 חיילים. הוריד אותם במחסום שם, איפה שזה יהיה, עשה פניית פרסה וקיבל את הטיל. 50 חיילים ירדו. אם חס ושלום, דקה לפני הם היו יורים, זה היה באותו מסלול, רק פשוט הוא עשה את הסיבוב. הוריד וחזר, באותו מקום. אם חס ושלום היה דקה לפני, חס ושלום שלא נדע, טיל ישיר, כל האוטובוס נשרף כליל בבת אחת, אז איזה שמירה והגנה, הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל. זה הרגע שמעתי את הסיפור הזה. מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם, לראות את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל. בימים ההם, בזמן הזה, אנחנו נמצאים קרוב לחנוכה, ימים גדולים ונשגבים, ימים של ניסים, ניסי ניסים, חודש כסלב, זה חודש של ביטחון בהשם, והיה השם בכסלך ושמר רגלך מלכד. הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, זה מותח בקדוש ברוך הוא, זוכה לסייעת הדשמיא הגדולה, שהשם הולך איתו על כל הדרך, אל תירא כי איתך אני, אל תשתק כי אני אלוהיך, אם אצטיך אף עזרתיך, אף תמרתיך במין צדקי. אני רוצה להתחיל ברשותכם מנושא שהוא מאוד חשוב בעבודת השם, וזה הנושא של התפילה, שהוא מאוד קשור לפרשת השבוע. נושא אנחנו יודעים ש... ויפגע במקום והיה לנשם, הגמרא מסכת ברכות אומרת, אין פגיעה אלא תפילה, והיה לנשם, מלמד שיעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, יצחק אבינו, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, אין שיחה אלא תפילה, תיקן תפילת מנחה, ואל המקום אשר עמד שם בראשונה, השכם אברהם בבוקר, אל המקום אשר עמד שם בראשונה, כן, זה... אין עמידה אלא תפילה, משם למדו שאברהם אבינו תקן תפילה עד שחרית. אז אני רוצה רגע להתבונן ברשותכם בנקודה הזאת, מה זאת אומרת שהאבות הקדושים תקנו את התפילות? מה זה אומר שהם תקנו את התפילות? מה טמון בדבר הזה? אז לפני התפילות, אנחנו צריכים לדעת שאבותינו הקדושים הנחילו לכל אחד, לכולנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, את הנפש שלנו. אנחנו רואים שיש תכונות אופי שמועברות מההורים לילדים. כל ילד יש לו מרכיבים מסוימים מהאופי של ההורים שלו. במובן הזה, אברהם, יצחק ויעקב חקקו בתוך האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו את תכונות הנפש שלהם. הרב זצ"ל, בעולת ראייה, שמדבר על לזכור את זכות אבות וברית אבות, הוא מבאר מה הכוונה זכות אבות, מה זה ברית אבות? מה מערכת היחסים בין אבותינו הקדושים אלינו? מה הקשר בין הדברים? אז את זה אפשר לתת משל על ידי עץ. אם תיקחו גרעין של שסק, של אפרסק, של מנגו, מה שזה לא יהיה, בתוך הגרעין, כבר מונחים כל המרכיבים בשביל שיצא מזה עץ מנגו, נכון? הכל כבר נמצא, הכל כבר תמון. מה שאתה אמור לעשות זה רק להוציא מהכוח אל הפועל את מה שכבר תמון בתוך הגרעין. אבל זה כבר נמצא. אתה לא צריך להמציא יש מאין, זה כבר נמצא. אתה צריך לדאוג לתנאים סביבתיים מתאימים, לשים את זה באדמה המתאימה, מים במינון הנכון, שמש, מינרלים, ויוצא לך עץ, לדאוג שלא יבואו על זה כל מיני קוצים ותולעים ומזיקים מבחוץ שיזיקו לעץ, ובסופו של דבר יוצא לך עץ נפלא, יגדל לך מנגו מתוק ותהנה ממנו. כלומר, אתה לא אמור בכלל לנסות לדאוג ולטפל בשאלה מה יש לך, איך אתה מייצר את המערכת היחסים בינינו לבין אבותינו הקדושים. אבותינו הקדושים פעלו לייצר את הגרעין הזה שנקרא ישראל. מה שהם עשו, האבות והאימהות, זה תהליך, זה תקופה מופלאה של יצירת הגרעין. כמו כשאנחנו רואים את הגרעין, המנגו הזה, בסוף הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, הוא ייצר את העץ הזה שנקרא מנגו, את הגרעין הזה, חקק בו את אותו DNA ואת אותם תכונות, שמכאן ואילך כל המנגויים שיוצאים, זה הכל בסיס אותו גרעין שנוצר בתחילה. אותו דבר אבותינו הקדושים, אבותינו ואמותינו חקקו בתוך סגולת הנפש של האומה, של עם ישראל, את כל התכונות המופלאות שנמצאות בתוך עם ישראל. אגב, זה רמוז במילה ישראל. מה זה ישראל? יוד זה יצחק ויעקב. רש זה רחל ורבקה. שין זה שרה. א' זה אברהם. למד זה לאה. כל אבותינו ואמותינו כתובות במילה ישראל. שמתם לב לזה? ישראל זה כל אבות ואמות, כולם מתוך המילה ישראל. זה ישראל. יצחק יעקב, כן, שרה, רחל רבקה, אברהם לאה, כולם. זה עם ישראל. עם ישראל זה התמצית של האבות והאמות. עכשיו, מה זה בעצם אומר לגבינו? יש פה דבר מאוד 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 משמעותי. מי אני? אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת הרבה פעמים. אני טוב או לא טוב? חס ושלום, בן אדם לפעמים נופל בחטאים, אומר לעצמו, אני רשע, אני מקולקל, אני מזוהם, אני מפלצת. אני טוב, איפה, איזה, אני כזה נמוך, כזה מקולקל, כזה. הרבה פעמים בן אדם מסתובב כל הזמן סביב שאלת הזהות העצמית שלו. מי הוא? מה הוא? מה הזהות שלו? עץ מנגו מעולם לא, כן, אם הוא יכול לשאול, מעולם לא ידון בשאלה מה הוא. הוא מנגו, זה ברור. אף פעם לא יצא ממנו פרי, מר, בוסר. זה מה שיש בו באמת. יכול להיות שאולי יהיו לו עיכובים בהוצאת הפירות מהכוח אל הפועל, אבל זה מה שיש בו. בשאלת הזהות שלנו אין שום ספק. הזהות הזאת, שזה בעצם הגרעין, נקבע כבר, לא על ידינו. זה מה שהרב כותב, מה שאני מסביר זה מה שהרב כותב בעולת ראי, אני רק מסביר את זה בשפות הברורה. כל מה בשאלת הזהות שלנו זה כבר נקבע בזמן, בקור ההיתוך של יצירת הגרעין. גמרנו, אתה, הכל חקוק בך. אדם לא אמור לחשוב מאיפה אני אביא, מי יעלה נעלו לו השמיים, ומי יעבור לנו מעבר לים, קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו. זה חקוק בתוכנו. הטבע שלנו זה להיות קדושים. הטבע שלנו זה להיות טהורים. אנחנו לא מזמן עברנו את הפרשות של יצחק אבינו. יצחק אבינו מבטא עולה תמימה. הוא מבטא את כל המדרגות של ההתעלות של האדם. אתם יודעים מה סדר המדרגות? ברוך השם, אני מתאר לעצמי שבישיבה הקדושה והמתוקה הזאת לומדים מסילת ישרים, נכון? מסילת ישרים הרמח"ל, עד מידת הנקיות, נכון? הוא נותן לנו שם איזושהי תחנה ראשונה. איך קוראים לתחנה הזאת? יודעים? מה זה, איך? יפה, צדיק. צדיק. אומר הרמח"ל, בעצם, מה זה, מה הגדרה של צדיק? צדיק זה מישהו שמקיים בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה צדיק. הוא עושה את מה שהוא מחויב. זה הגדרה של צדיק. מכאן ואילך הוא עושה מעבר למה שהוא מחויב, וזה נקרא חסיד. פה התהפכו היוצרות, בדרך כלל יש צדיק ויש לו חסידים, נכון? אז פה הפוך. צריך להיות חסיד וכולם יהיו צדיקים שלו. זה מה שצריך להיות. צדיק זה פחות מחסיד. אז הוא חסיד של הצדיק הזה, צריך להיות הפוך. החסיד זה מישהו שלפני משורת הדין. זה מישהו שהוא עושה הרבה מעבר לזה. ומי שעולה לחסידות, ענווה, כן, יראת חטא, אז לאן הוא מגיע בשיא? מה המדרגה, איך? קדוש, קדושה. זה המדרגה הכי גבוהה, זה קדוש. חסיד זה מישהו שהוא עושה מעבר לגבול. קדוש זה כבר השראה אלוקית. אחד בתנך היה קדוש. אחד, אומנם יש אחד שמוזכר עליו קדוש בלי להזכיר את שמו, אבל יש אחד שמוגדר עליו שהוא קדוש. אתם יודעים מי זה? איך? מי בתנך נקרא קדוש? איך לא שומע? תגידו בקול. שמואל לא. אלישע, איש אלוקים קדוש, הוא עובר עלינו תמיד, נכון. אבל לא כתוב, לא כתוב את שמו. יש אחד כתוב עליו, ממש. איך? לא. אני יודע למה הגעת לזה, כי שמשון הוא נזיר, ועל נזיר כתוב קדוש. קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו, זה נכון. אבל מישהו שנקרא קדוש, ויקנאו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם. אף אחד לא זכה לכזה כינוי. אהרון קדוש השם. אהרון היה קדוש. נזר אלוקיו על ראשו, היה קדוש. אז מה המדרגות אנחנו רואים פה? להיות צדיק, אחר כך אתה עולה להיות חסיד, ואז אתה עולה להיות קדוש. אבל קודם כל אתה צריך להיות יהודי. זה הבסיס, נכון? אז מה אמרתי לכם עכשיו? יהודי, צדיק, חסיד, קדוש. מה זה? יצחק. יהודי, צדיק, חסיד, קדוש. כל המדרגות, יצחק אבינו מלמד אותנו את כל המדרגות. קודם כל תהיה נאמן לטבע הישראלי שבך. ומתוך כך תלך בדרך התורה בצדקות, תעלה לחסידות ואז תגיע למדרגת הקדושה. הכל נמצא בתוכנו. אז מה בעצם אני בא לומר? כשאדם רוצה באמת להיות טהור, להיות צדיק, להיות ענב, לדבוק בתורה, בירת שמיים, הוא לא צריך לחפש את זה בשום מקום. בתוכו פנימה זה כבר נמצא. וזה לעולם לא ייעלם, כי הגרעין הוא גרעין. מישהו מישראל, לעולם הוא נשאר ישראל. אף על פי שחטא, אומרת הגמרא בסנהדרין, ישראל הוא. אין דבר כך, אתה ישראל, אין שינוי, זה נמצא בטבע. לכן, אומר הרב זצ"ל, מה זה חטא? זה התרחקות מעצמך. כי אם אתה מחובה לעצמך, מה יוצא החוצה? כל היופי של הטבע שיש בך, עם ישראל. כל החסד של אברהם, כל הגבורה של יצחק, כל הרחמנות והאמת של יעקב, כל החסד של רבקה, כל הרוממות של שרה, כל ההתמסרות של רחל, כל האור של לאה, כל זה נמצא בתוכנו. לא צריך להמציא את זה יש מאין. צריך לדלות את מה שחבוי במעמקים. תדעו לכם שזה לימוד מאוד גדול, כי אנחנו הרבה פעמים נלחמים עם ייאוש. ואדם קשה לו, הוא מרגיש שהוא לא מסוגל, שהוא לא ראוי. והייאוש, אתם יודעים איפה הוא נופל, איפה הוא פוגע בעיקר בצורה הכי חזקה? ברגע שהוא מנסה לגרום לך להגדיר את עצמך בצורה מקולקלת. להגיד, אני, חס שלום, רשע. הגדרת את העמי שלך ככה, בן אדם נפל לחולשה. אבל אם הוא אומר, אני טוב, ויש לי אתגרים, זה נותן לך כוח. כי ברגע שאתה לא שינית את היחס העמוק כלפי עצמך, אתה יודע, זה אני, אתה לא מתבלבל. הרב כותב באורות הקודש ג' שאדם צריך לדעת שיש כוחות שליליים בתוכו, אבל הם חיצוניים לו. והעצמיות שלו היא תמיד טהורה. ובזה הוא שופט את עצמו בצדק. ככה כותב הרב. טוב, איך הגעתי מזה, פתחתי בנושא התפילה, איך הגעתי לזה? מה הקשר של זה לתפילה? אז אתם יודעים, התשובה היא, אברהם אבינו חקק בנו את מידת החסד, זה כבר נמצא. כלומר, כולנו במעמקים רוצים לעשות טוב. זה נמצא אצלנו בתסיסה, בחדרי הלב אנחנו רוצים לעשות טוב. ממש רוצים לעשות טוב. אני אספר לכם רגע סיפור, שפעם אחת הייתה לי איזו שיחה גלויית לב עם קבוצה של דטלשים, שעזבו את הדת. זו הייתה שיחה ככה, בדיוק איזה אחד החברים שזה לא עלינו התאבד, והם ישבו בינם לבין עצמם, וזה ברגע שקורה דבר כזה, אז מתחילים לשאול שאלות מהותיות, למה אני בעצם חי? כי מה קרה? אם הוא בחר בדרך כזאת, למה אני רוצה לחיות? מה? ואז מתוך שיחה גלויית לב, אמרתי להם, הבאתי אותם לשאלה כזאת פנימית. אמרתי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם יש לכם איזשהו רגע שחוויתם בחיים שאתם יכולים להגיד לעצמכם שבשביל הרגע הזה היה שווה לבוא לעולם? שחוויתם, לא בשכל, שחוויתם חוויה, וואי, בשביל זה היה שווה לבוא לעולם. אז הם ישבו וחשבו. עברו בראש. טיסה לחול, הנאות כאלה, אחרות, שום דבר. לא, בשביל זה לבוא לעולם זה לא כיף, אבל לא בשביל זה לבוא לעולם. פתאום אחד נדלק. מצאתי. אור הוא עיניו. טוב, והוא מספר סיפור. מה הוא מספר? שהוא יום אחד ישב והיה בצומת פת. צומת פת, בירושלים. גשם שוטף. והוא יושב בתוך האוטו ממוזג. תודה רבה. היה איזה אחד מקבץ נדבות. כנראה נקלע לשם, לא חשב שירד גשם, פתאום גשם שוטף. כנראה הוא מאוד צריך, אז הוא אוסף נדבות גם בתוך גשם שוטף. דופק אצלו בחלון ככה, אז הוא פותח לו את החלון. לא היה לו כמעט כסף, שקל, שתיים, מוציא, מצטער, מבקש סליחה, שם לו ביד. טיפה רחם עליו. ואז הרמזור התחלף מאדום לירוק. הוא מתחיל לנסוע. הוא אומר, לשברי השנייה, הסתכלתי וראיתי שבמושב לידי יש מטריה. תפסתי את המטריה, עם האצבע השנייה עשיתי לו כמו שריקה חזקה. הוא הסתובב לרגע, ראה אותי, זרקתי לו את המטריה, והוא לא הספיק להבין מה קורה איתו, טק, תפס אותה. הוא אומר, והמבט של האושר שהיה לו בעיניים, כאילו שאושרתי אותו, ואני הרגשתי שאני כל כך התלהבתי, עשיתי פה משהו גם על זה שזה היה כזה צ'יק צ'ק כזה. הוא אומר, פתאום הציף אותי גל של עושר כזה, של רחמים, של שמחה, של משמעות, שבשביל הרגע הזה שווה לי לבוא לעולם. תראו איזה סיפור זה. הוא דיבר בכנות, הוא לא סתם סיפר סיפור איזה. אילו, מה קרה לו ברגע הזה? ברגע הזה, הנשמה שלו. שכל החיים של האדם, היא מחפשת את הרגעים המשמעותיים לעשות טוב לאחרים, פתאום היא פרצה. אגב, אנחנו הרבה פעמים עושים הרבה דברים טובים לאנשים, מאוד טובים, אבל לא תמיד אנחנו חווים את הטוב הזה שיוצא מאיתנו החוצה. לפעמים זה בוקע כזה כמו שמש, נכון? השמש היא פשוט מהירה החוצה, בלי שאנחנו בואים שהיא בכלל מודעת לזה, שהיא עושה כל כך הרבה טוב. אבל אם אדם יושים לב, אנחנו מסתכלים עצמם כל כך הרבה דברים, אני לא בסדר, לא בסדר, אבל אתם יודעים כמה דברים טובים כל אחד מאיתנו עשה היום? מלא, מלא לאנשים שסביבו, כל מיני. רק אם נפתח את העיניים זה ימלא אותנו בשמחה, בסיפוק, כי הנשמה שלנו זה מה שהיא רוצה. חייל שרת בשדה קרב. אני אספר לכם עוד סיפור. כמשל, זה לא סיפור זה, אבל דוגמה, משל. שנבין מה זה עומק התשוקה לעשות טוב, שזה הגרעין שיש לנו מאברהם אבינו. אני מתעסק רגע באברהם אבינו. תחשבו לעצמכם בן אדם שכל החיים שלו חושב על כסף. ויש איזה עשיר מולטי מיליארדר. שהוא, אין לו ילדים, הולך למות מהעולם, אומר לו, תשמע, אתה, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, אני רוצה שאתה תירש אותי. שעה 9 בדיוק, אני עושה טקס שאני נותן לך את השטר של הירושה. אבל אם אתה מאחר אפילו בשתי דקות, אתה מזלזל בטקס הזה, מאחר אפילו בשתי דקות, אני נותן את זה לרעך הטוב ממך, שהוא האויב הכי גדול שלך. הבן אדם הזה, שכל החיים שלו חושב על כסף, הולך בדרך, ושם יש לו, השיר הזה, יש לו ארמון גדול, בדרך גנות ופרדסים ונהרות, והוא הולך ושר לו ומתחיל לפנטז מה הוא עושה עם הכסף, איך הוא מסדר את זרעו וזרע זרעו עד סוף כל הדורות, וזה כולו מאושר. פתאום הוא רואה בשפת בנהר תינוק טובע ואימא שלו נסחפת אחריו. אם הוא קופץ להציל אותם, הוא לא מגיע בתשע. אין לו שנייה אחת של ספק. הוא מזנק לתוך המים, מוציא את התינוק, מוציא את האימא, ולשנייה הוא לא מצטער על מה שהוא עשה, למרות שהוא איבד את כל הכסף הזה. אבל איך יכול להיות? כל החיים הוא חושב על כסף. איך יכול להיות דבר כזה? אז מה זה אומר? שכל המחשבות האלה הן חיצוניות. במעמקים, מעמקים, מעמקים, מה שאנחנו באמת רוצים לעשות, זה מה שאנחנו קוראים על אברהם אבינו. וירוץ לקראתם, מערי שלא עושים כמחסולת, תעשה ככה, לעשות טוב בעולם. זה הגרעין, עצמות החפץ של היות טוב לכל. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, כותב הרב. באורות ישראל, פרק א' פסקה ד'. זה המהות של עם ישראל. זה מה שאנחנו מבקשים. וכשאנחנו מתחברים לנקודה הפנימית הזאת, אנחנו מרגישים שבשביל זה באנו לעולם. אברהם אבינו מלמד אותנו שבאנו לעולם בשביל האחר, לא בשביל עצמנו. אנחנו צינור בשביל לעשות טוב. אתם יודעים, הניסיון הראשון של אברהם אבינו, מה היה? מה היה? איך? לך לך, נכון? למארציך אומר לו, תחרר. אני שואל שאלה, איזה ניסיון זה? אם רוד רוצה להרוג אותו, הרן אחיו עשו אותו סטייק, נכון? בכבשן האש. כולם רודפים אחריו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארציך, אני עושה אותך גוי גדול, כולם יתברכו בך, תזכה לזרע, תזכה להנאה, תזכה להקום. זה ניסיון? אברהם העברי כל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני. על מה זה ניסיון זה? חשבתם על זה פעם? שאלה טובה, לא? איזה ניסיון זה? אם מישהו מציע לכם, קדוש ברוך הוא מתגלה לכם, מה שמות, תעזבו את כל הזה, לכו, תן לכם ארץ, תן לכם הכל. אתם תתברכו כל העולם, אתם תהיו מברכה מברכה גם כאן חר. מי לא ירצה דבר כזה? אתם יודעים מה התשובה? אתם יודעים מה היה הניסיון של אברהם אבינו? מי היה בחרן? הרבה מאוד אנשים. שאברהם אבינו היה אכפת לו מהם. את הנפש אשר עשו בחרן. הוא לא היה מסוגל לראות אנשים מושחתים. הוא לא היה מסוגל לראות עוול בעולם, הוא רוצה לתקן את כל העולם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך להנאתך, תבנה את עצמך. זה הניסיון לאברהם אבינו. אברהם אבינו לא מסוגל לוותר על נפש אחת בעולם. אז להגיד לו, עכשיו תתרכז בבניין של עצמך, זה ניסיון גדול. זה הטבע שלנו. לא רק של אברהם אבינו, רק אנחנו צריכים להתחבר לתדר הזה. אתם יודעים, יש אנשים שמשועממים בחיים, עד שהם גילו מילת קסם, זה לא מילה, זה מעשים, שקוראים לה התנדבות. ויש אנשים שהגיעו למצב כזה, שמחכים כל היום לשעות שהם התנדבו, עם זקנים, עם חולים, יש הרבה כאלה. דתיים, חילונים, זה לא משנה. בן אדם מוצא פתאום, שהמצב הזה, שהרגעים האלה, שאני עושה טוב למישהו אחר, הם הרגעים הכי מתוקים של החיים שלי. זה בא לנו מאברהם אבינו. מה בא לנו מיצחק אבינו? הגבורה. הגבורה. היכולת לעמול, להתאמץ, ללמוד גמרא, ראשונים, אחרונים, הלכה. זה לא קל. אתה עייף, אתה נרדם. צריך לסיים את המסכת, להבין את התוספות טוב, שאת הקושיה לא מספיק הבנת, לעמול עליה, זה לא קל. יצחק אבינו לימד אותנו גבורה. אתם יודעים איך קוראים לתורה? איך קוראים לתורה? אחד הכינויים של התורה? גבורה, נכון? אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. גבורה, מזמן נותן תורה, זה נקרא גבורה. שלקנות תורה צריך להיות גיבור. בן אדם שהוא... פעם שאלתי את החבר'ה אצלנו בישיבה בשיעור א', לפני כמה שנים, שאלתי אותם, תגידו, מה הדבר הכי מתסכל בחיים? אז הם אמרו, בטלה. בטלה. כשאתה נמצא במצב שאתה בבטלה, חוסר חשק ולא מצליח לעשות עם עצמך שום דבר, אתה מרגיש מתוסכל, זה לא טוב, זה לא כיף. זה קשה לעמול, אבל זה מתוק מאוד. יצחק אבינו לימד אותנו מה זה להיות גיבורים. מה זה להיות גיבורי? מה זה לשים, סמל מטרות וללכת על זה בכל הכוח? זו מידת הגבורה. יעקב אבינו לימד אותנו מידת הרחמים ומידת האמת. לרחם על הבריות, לאהוב את הבריות, ללכת באמת ולא לפחד עם האמת. יעקב אבינו נלחם עם עשיו עם האמת עד הסוף. טוב. מה הקשר למה שפתחתי בהתחלה על התפילה? אז התשובה היא שאבותינו הקדושים לא רק הנחילו לנו נפש טהורה ומיוחדת, אלא הם גם נתנו לנו את הכלי המיוחד, איך אנחנו מגדלים את הנפש הזאת ומוציאים אותה מהכוח אל הפועל. הרי דיברנו שיש גרעין, נכון? אבל מה התפקיד שלנו? כל אחד מאיתנו קיבל את הגרעין שלו, את נקודת הנשמה שבו, שהוא צריך לגדל אותה ולפתח אותה ולהפוך אותה לעץ נפלא. זה העבודה שלו. תיקחו גרעין של גרעין ענבים ותיקחו קרם. שניהם התחילו מאותה נקודה. גם הקרם הזה זה הגרעין. אתם רואים גפן נפלאה מסגשגת וגרעין שלא שפר על המזלו ולא הכניס אותו לאדמה. הוא נשאר כזה, והכרם, הגפן מופלא. וזה יכול להיות ההבדל בין אדם לאדם. המהר"ל כותב בנתיב התורה שכל אחד מישראל זה תמיד חכם בכוח. הוא צריך לצאת אל הפועל, אבל הוא כבר בכוח. אבל ההוצאה מהכוח אל הפועל זה משהו קריטי, אם זה נשאר גרעין או שזה נהיה עץ גדול. במי זה תלוי? בך. רק בך. שתיקח אחריות על עצמך ותבין שההתמדה והשקיעה בתורה והתפילה ועבודת המידות, אתה מגדל את עצמך. ועשיתם אותם, כתוב בלי ו, ועשיתם אתם. אל תקריא אותם, אלא אתם, שאתם עושים את עצמכם. ככה חז"ל דורשים. זה בעצם היסוד של התפילה. התפילה נועדה להוציא את המעמקים שחבויים החוצה. מה אתה אומר בתפילה? את איזה כיסופים של הנפש הבהמית? לא. את הכיסופים העמוקים שבך. כשאתה מתפלל רפאנו, ואתה באמת מצליח לרגע לרחם על החולים, לדמיין לעצמך את החולים. אני פעם אמרתי לכם אצלנו בישיבה, אתם נוסעים בבין הזמנים, מטיילים בגולן, אז בואו תקשיבו, אם אתם כבר בגולן, תעשו התכוננות טובה לתפילות. איך? תלכו לחקלאי הגולן. תגידו לחקלאי, תפקו עצמם בבית, יש מעלי חבר'ה ומושבים, תפקו עצמם, תגידו, יש לך שעה, חצי שעה בשבילנו, אנחנו רוצים לדבר איתך, ושתספר לנו את הלחץ ואת המצוקה שאתה נמצא בכל שנה מזה שאין גשם, את המחיר שאתה משלם על זה. לרוב הקושי הכי גדול זה חקלאי הצפון, כי חקלאי הדרום, עכשיו יש יותר, ברוך השם, את ההתפלה, אז יש גיבוי מההתפלה, אבל בצפון אין להם את זה, ושם יכול לעבור גשם זה, ואז פתאום יהיה שמש וחזקה, כמה ימים של שרב, ואז גשם עוד פעם זה, ויכול לגרום נזק טוטלי בגידולים של שנה, שזה יכול להיות שבן אדם כל המשכורת שלו במשך השנה הולכת מכזה דבר, והוא נמצא בלחץ. אנחנו לא חווים את זה, כי אנחנו לא נמצאים במקום הזה. אבל אנחנו מתפעלים, והיה אם שמוע תשמעו, יש מתח, יש ברך עלינו, אבל בן אדם ברגע שזה לא מעניין אותו, הוא פותח מים, תמיד יש מים בברז, אז זה לא נוגע אליו. אבל אנחנו רוצים להתפלל מהלב, אנחנו רוצים להרגיש את אחינו בית ישראל, אז ההזדמנות זה כשאתה בצפון, תלך, תשב, זה עושה. ואדם הולך בבית חולים, שלא נדע, לא נצטרך, יפתח את העיניים, יראה את האנשים שסביבו. בכלל, אתה הולך במסדרון של בית החולים, תגיד ריבונו של עולם, שלא הפרעה שם על כל החולים בחדר הזה. שלא הפרעה, תפילה שלנו היא תפילה. לרחם, לרכך את הלב, להרגיש אכפתי. אם יש לנו את זה, אז אתה בא בתפילה, אתה כל פעם מחדש, אתה מוציא החוצה את ה... אני זוכר בתקופה של האינתיפאדה השנייה, שהיו לא עלינו הרבה נרצחים, אז גם כמה טרגדיות של משפחות, אני זוכר, אנחנו מפסגות, משפחת דיקשטיין, הכרתי טוב, ובן דוד שלי, צחי ססון, אז נרצח בכביש המנהרות, אז הכרתי עמוק את הזה. חברים שלי גם, היו כמה חברים, שולי הרמלך, פנחס כהן, היינו מאותה כיתה, באופרה, והם כמה נרצחו. ויש לי מקום דמה. ואני זוכר שבצמח דוד אבטחה ובבוני ירושלים, כשהייתי מתפלל, הייתי מתפלל את התפילות האלה באריכות, והייתי מדמיין. הייתי מדמיין את השמחה שיש ברחבת ירושלים הבנויה, כשכולנו, כל עם ישראל, רואים את האיחוד של המשפחות, איך ההורים שנרצחו פוגשים את היתומים, ואיזה שמחה, ויש שכל עם ישראל מסביב רוקד בשמחה ורואה את זה, עין אחת לא יכולה לא לבכות ברגעים האלה. ואני הייתי מדמיין את זה, ובוכה, בתפילה. פשוט בוכה, בוכה, ומרגיש שאני כאילו בעומק התפילה, מבקש מריבונו של עולם שזה יקרה. הייתי גם לפעמים מדמיין 20 דקות, חצי שעה, גם שלמדתי פה בישיבה, הייתי עושה את הדבר הזה. זה הייתי מעריך בתפילה, כשהיה אפשר בזה, והייתי מרגיש שזה פשוט רגע בחיים שמאפס אותי לחלוטין, שאני כאילו, פתאום כל היום יום נהיה קטן כשאתה מצייר ציור כזה לנגד עיניך. זה חודר כל כך עמוק. ואז בניין ירושלים אכפת לך. וגם באמת, יותר קשוב לי, יתום ואלמנה. איך אומר איוב, בוכה הייתי לאביון. כן? בוכה הייתי לקשי יום, אגמה נפשי לאביון. ולב אלמנה ארנין. הוא היה משמח אנשים. הקדוש ברוך הוא משמח נדכאים. לאחיות לב נדכאים, גם אנחנו יכולים להיות כאלה. בשביל זה נועדה התפילה. תפילה נועדה שלרגע נפסיק לחשוב רק על מה אני, איך אני, כמה אני, ונרצה באמת את הדברים שבאמת אנחנו רוצים מבפנים. התפילה הופכת אותנו לאנשים טובים יותר. התפילה הופכת אותנו לישראליים יותר, לאברהים יותר, ליצחקים יותר. היעקביות הזאת שיש בנו, תנביט. זה נמצא כגרעין, אבל זה תלוי בנו. האדם יכול להיות אכזרי, חס ושלום. הוא יכול להיות רחמן ואיש אמת. ובמה זה תלוי? שהוא ידע להתפלל. שהוא ידע לחשוף את המאוויים של הלב, שבחדרי הלב, להוציא אותם מהכוח אל הפועל ולהגיד, ולהרגיש את זה, ריבונו של עולם, שלח רפואה שמלכו לחולים, תעזור לזה, תשמור על הזה. יש ילדים, עכשיו, עכשיו, ברגעים האלה, אמרתם תהילים ברוך השם, יש ברגעים האלה ממש, ילדים בדרום, מפחדים, זה מפחיד. זה מפחיד, אתה שומע פיצוצים, אתה לא יודע איפה זה ייפול. ילד, תחשבו, ילד עכשיו הולך בכפר מימון. הולך עכשיו למקולת, שומע הזעקה, הוא לא יודע, יכול להיות שפתאום ייפול עליו חס שלום, ייפול שם איזה צצות, זה מפחיד. ילדים מפחדים. אנחנו פה מרגישים ברוך השם הכל רגוע, אבל לא, אנחנו כולנו בני איש אחד, אנחנו. כולנו הוויה אחת. יש אנשים שזקוקים לרחמים, יש אנשים שזקוקים לרפואה, יש אנשים שזקוקים לפרנסה, יש אנשים עם כאבי לב. אנחנו מזכחים את לבבנו כשאנחנו מתפללים. אתם יודעים מה הדבר הזה גורם? בזכות זה שבן אדם מתפלל כמו שצריך וזוכה להוליד את האור של אברהם, יצחק ויעקב, הוא זוכה לתורה. תורה ותפילה באים ביחד. אברהם, יצחק ויעקב קדמו למשה רבנו. הקדוש ברוך הוא נותן תורה למי שיש לו מידות טובות. מי שיש לו מידות טובות, הוא מכין כלי לקבל את התורה. התורה זה כבר שפע של אור האלוקות. התורה היא מעל, היא חיי עולם. הגמרא בשבת אומרת, נכון? שתפילה זה חיי שעה, תורה זה חיי עולם. חיי עולם נטע בתוכנו. הנפש החיים כותב, חיי עולם זה אור אינסופי, שהשם נטע בתוכנו. נטע בתוכנו. אתם יודעים מה זה נטע בתוכנו? מה זה אומר? מה זה נטיעה? אנחנו מגדלים אותה, יותר ויותר. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מגדילים את התורה. אנחנו נוסיף אור. כל אחד שלומד תורה, לומד דף גמרא, זה גמרא חדשה. כל שורה בגמרא שאתה לומד זה אור חדש. אפילו אם אתה לא מחדש חידוש בתורה. קל וחומר אם אתה מחדש. כך כותב הרב, נכון? באורות התורה, פרק ג' פסקה א', תסתכלו שם. הרב אומר, אינו דומה מפגש הנפש של התורה עם הנפש הזה מישראל, מאשר עם הנפש הזה מישראל. זה מוליד אור. כל אחד מאיתנו, היחס בין התורה לבין ישראל זה כמו יחס של איש ואישה, ככה כותב הרב באורות ישראל. גרעין שניתן באישה הופכת להיות ולד. אחד, איש ישראל שמקבל עולם את התורה, התורה אצלו היא מאירה באור חדש, הוא מאיר את העולם על ידי עסק התורה. לא תגיד, אני לומד את המסכת, והוא אז מה הוספתי בזה שאני לומד את המסכת? גם הוא לומד את המסכת, הכל אותו דבר. מה השינוי? לא. זה אור! התורה היא אור! התורה היא לא רק דבר גשמי. הרמח"ל כותב, מאוד מומלץ לקרוא את זה, בדרך השם חלק ד' פרק ג', והוא כותב שם על לימוד תורה. שם הוא מלמד, מסביר לנו את המשמעות הגדולה של לימוד תורה. כותב הרמח"ל שהתורה היא ההערה האלוקית הגדולה ביותר שקיימת. שהאדם לומד תורה, אומר הרמח"ל, הוא ניגש בפני אלוקיו, ומתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו יתברך אל האדם. זה עסק התורה. עסק התורה זה אור, אני רוצה לספר, לבטא לכם את זה בנקודה. הגמרא בטח למדתם מסכת סוכה, נכון? יצא לכם ללמוד מסכת סוכה? עכשיו, דף כ"ח הגעתם? נכון, מה הגמרא מספרת שם? רבי יוחנן ויונתן בן עוזיאל, נכון? זה נמצא גם בבבא בתרא, דף קל"ד, וסימן אח, דקל, שיחת דקלים, דף פעמיים בש"ס. סוכה, דף כ"ח, זה הכוח של הצדיק, שתלמידי חכמים. כתוב בגמרא באירו ונ"ד לעשות סימנים בתורה. תעשו סימנים. כל דף שאתם לומדים, תעשו סימנים. אני כשהייתי לומד בקיאות, הייתי לומד עם חברותא, וכל פעם היינו עושים תרגיל כזה, בדף הבא למצוא דברים שקשורים לדף הקודם. משהו שקשור, כדי להזכיר. זה כי, נגיד לכם משהו, שיטה טובה לזכור. כשאתה לומד, אז אם אתה חושב על זה, אתה רוצה, אתה אומר לעצמך, אני רוצה לזכור, אתה יותר, המוח יותר יפעל פעולת אגירה של לקלוט את הדברים. אז אם אתה לומד במטרה לזכור, או אתה עושה דברים שהתכלית שלהם לזה לזכור, אתה תזכור. לכן, היינו עושים תרגיל כזה. כל פעם היינו צריכים ללמוד, וכל אחד היה חייב למצוא משהו בדף שמזכיר לו משהו מהדף הקודם. אז כל הזמן היינו מרוכזים בלרכוש, לקלוט את זה. חוץ מלהבין, גם לזכור. זה שני דברים, המוח פועל שני דברים. אחד זה להבין ואחד זה לזכור. לכן גם חשוב לזכור. כל הלומד ואינו חוזר כזורה ואינו קוצר, הגמרא אומרת בסנהדרין. אז הלימוד זה שלב ראשון, והקצירה שאתה לוקח את זה אליך בעצם, זה החזרה. לכן חשוב לחזור, 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 לחזור. בכל אופן, אז הגמרא מספרת על רבי יוחנן, רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה הקטן שבתלמידיו של הלל הזקן, אמרו עליו שלא הניח לא מקרא ולא משנה וכו' 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 וכו'. ואז, גדול שהתלמידים, יונתן בן עוזיאל. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, שבשעה שהיה עוסק בתורה, כל עוף שהיה עובר עליו, מיד היה נשרף. מה השבח הזה? שהוא יודע לצלות עופות? זה. כאילו הקטן, הוא ידע גמרא, הוא ידע משנה, הוא ידע זה. הגדול, לא יודע לעשות אלש. מה זה? פתאום הוא נהיה כזה חוסיד, לא יפתים. תמיד אנחנו לדבקים יותר מחסידים, כל מיני צריכים לתנות דבר, לא? מה פתאום שהגמרא הראייה שחסידים צודקים? הוא שורף עופות. אני שואלת בהלצה, אבל זו שאלה רצינית. מה השבח הזה? מה אומר הרמח"ל? בדרך השם ובדעת מון. מה הוא אומר? חז"ל באו לבטא את הקדושה של התורה של רבי יונתן בן עוזיאל. לכך אש סביבותיו כמו בהר סיני. אז אמרו, אי אפשר לעמוד. אומר הרמח"ל, מעלה גדולה זה הידע, זה הכיף, אבל לאין ארוך זה שאת הגדול של התלמידה, זה שהשכינה שרתה עליו כשהוא למד תורה. השכינה שרתה עליו. פעם הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, זכיתי לאכול אותו באיזה ליל שבת, אז הוא סיפר לי סיפור על הספרים של הבן איש חי. הוא אמר לי שהיה את הרדב"ז, שהרדב"ז, שהתכתב עם הרב זצ"ל בגרת הקנה, אז הוא לא היה לו מצפרי אחרואינים. והביאו לו את ספרי הבן איש חי, אז בהתחלה אמר, אחרואינים אני לא לומד. ואז אמרו לו, תפתח. פתח, וירא כי טוב, למד את הכל. שאלו אותו, מה קרה, מה נשתנה? אז הוא אמר, כשלמדתי את הכתבים של הבן איש חי, מרן הבן איש חי, הרגשתי קדושה גדולה. ולכן למדתי אותה. ככה הרב אליהו סיפר לי. והרגשתי שהרב אליהו רוצה להגיד לי מסר, יש ידענות בתורה, יש היקף בתורה, אבל מעבר לזה יש קדושה. קדושה בתורה. יונתן בן עוזיאל אומר הרמח"ל, ציינו את הקדושה שבו. וכל כך למה? כי הוא למד תורה באימה, ביראה, בחיל, ברטט ובזיע. הוא למד תורה בדבקות אלוקית עד שנפשו ונשמתו התלהטה מרוב האש של הקדושה. זה תורה! תורה זה לא אוסף של ידיעות. גוי לא שייך לתורה, אבל הוא יכול לדעת, הוא יכול לפלפל, כי זה לא הנקודה. הנקודה זה קדושת השם שנמצאת בתורה. ואדם זוכה לקדושה בזה שהוא מטהר את לבבו. בזה שהוא לומד לשם שמיים. הגמרא בסנהדרין מדברת על דואג ואחיתופל שתורתם הייתה מהשפה ולחוץ. אנחנו מבקשים, דוד המלך מה אמר? תורתך בתוך מעי, הוא ביקש, לא רק שלי בתוך הפה, ולא רק בתוך הלב, בתוך המעיים הוא רצה שהתורה תיכנס. אתם יודעים מה קרה למי שהתורה נכנסה לו למעיים? חישבתי דרכי ואשיב הרגליי לדותיך. אומר רבי המסיעת שרים, הביא את המדרש, נכון? דוד המלך היה אומר, אני מחשב ללכת לכל מיני מקומות, עסקים, ופתאום אני מוצא את הרגליים שלי בתוך בית המדרש. רגליים מוליכות אותי. הטבע שלו נהיה בקדושה. שהוא פשוט מוצא את עצמו בבית הכנסת, בבית המדרש. זה כבר הטבע. זה כוח עסק התורה. אנוכי, נוטריקון, אנו נפשי כתיבת יאיבה. צריך להבין שכשאנחנו לומדים תורה, תזכרו את המשפטים של הרמח"ל, ניגש לפני אלוקיו, ומתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו אליו. ולכן ללמוד בהמה, ביראה, בקדושה, לא לזלזל בדברי תורה, כל הדברים האלה זה מכינים את נפש האדם לקבל את ההארה העליונה שמאירה עליו על ידי העסק התורה, ואז הוא מזדכך ומתקדש. הפנים של האדם משתנות שהוא לומד תורה. ממש רואים את זה. אני רואה את זה, תמיד אני אומר את זה לכם בתחילת שיעור א', אני רואה אתכם עכשיו, תדעו לכם, סוף שיעור א', אתם פשוט נראים אחרים. כל החיצוניות מתקלפת, האנשים נהיים טהורים, נהיים עדינים, נהיים פנימיים, נהיים מאירים. תורה מעלה חן על לומדיה. וככל שאדם לומד תורה בקדושה יותר גדולה, ככה הוא זוכה יותר להארה של התורה. הגמרא במסכת ברכות מספרת על כל הקובע מקום לתפילתו. אלוקי אברהם בעזרו. ובשעה שנפטר מה אומרים עליו? היי חסיד, היי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. נכון? ככה הגמרא אומרת, אתם מכירים מסכת ברכות. מה חסיד, ענב, מה קרה? סך הכל היה לו מקום כתוב עליו יוסקה. קובע מקום לתפילתו. פתאום נהיה חסיד, ענב, מה קרה? אומר רבנו יונה על הריף שם. אומר, מי שקובע מקום לתפילתו, קביעות מקום הכוונה, יש לו קביעות, ברזל, הוא מתפלל כמו שצריך. סימן שהוא אוהב את התפילה. ומי שאוהב את התפילה ומכוון בתפילה, סופו לבוא לידי חסידות וענבה. כי זה הדרך לחסידות וענבה, כך אומר רבנו יונה, החסיד. בן דוד של רבנו יונה, שמעתם על רבנו יונה, נכון? רבנו יונה על אבות, רבנו יונה על משלי, רבנו יונה על השס. יש כמה וכמה רבנו יונה, יש רבנו יונה על ברכות, על שבת, רבנו יונה על בבטר. רבנו יונה היה חסיד, אתם יודעים בן דוד של מי הוא היה? העריץ אותו, אביהם של ישראל, מי היה? חוץ מהרב אליהו הספרים, מי היה אביהם של ישראל? הרמב"ן, רמב"ן נחמני, הבן דוד של רבנו יונה, מעריץ את רבנו יונה. הם היו אוהבים אחד את השני מאוד, הרמב"ן היה קודש קודשים. הוא העריץ את רבנו יונה, החסיד. רבנו יונה החסיד יודע להגיד לנו איך מגיעים לחסידות. הוא אומר לנו, על ידי קביעות מקום לתפילה, אהבת תפילה, זוכה האדם לחסידות ולענבה, להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, שקבע מקום תפילתו, אלא מקום שעמד שם בראשונה. אז אנחנו דיברנו על שתי היסודות הגדולים, שני העמודים הגדולים, שכל אחד, ודאי מלומדי תורה, לומדים בישיבה, צריכים לשים את זה על לוח ליבם. את המוח ואת הלב, את התורה ואת התפילה. שניהם יקרים ושניהם חשובים. נכון שיש מחלוקת מה יותר גדול, המוח או הלב? בין מי למי המחלוקת? מה? חסידים ומתנגדים, ככה רגילים לומר, אבל קצת לפני. קצת לפני, מה? תלמידים של רבי יהודה בן ערך, זה אני לא מכיר. תלמידים של, לא של רבי יוחנן זכאי, אבל איפה יש מוח ולב שם? לב טוב, אבל לב, אתה אומר עין זה מוח? מעניין. עיני העדן, זה סנדרין, זה אולי. עין ולב. מעניין להגיד שעין זה אולי. אולי, מעניין, לא חשבתי על זה. אבל לא, לא זה. לפני. מחלוקת מפורשת על מוח ולב. לפני, לפני התנאים. הרבה לפני חסידים ומתנגדים. לפני התנאים. מישהו רוצה לנסות את כוחו? איך? של אהרון, אתה מנחש. אני לא מכיר. מה? אהרון לב ומשה מוח. איך? בארון את הלב. זה מאוד רעיוני, רק אני לא מצאתי מקור לזה שהם נחלקו. מקור שהם נחלקו על זה. בקיצור, המחלוקת זה כתוב בפירוש. במדרש, מחלוקת. זה רעיון יפה מה שאמרת, רק אני אומר במקור אני לא מכיר לזה. מחלוקת מפורשת בחז"ל, מזכירים, שנחלקו בזה דוד המלך ושלמה בנו. כך כתוב. אחד אמר מוח יותר גדול, ואחד אמר לב יותר גדול. מי אמר מוח יותר גדול? איך? לא, דוד. זה מעניין. כולם אומרים שזה. דוד המלך אמר מוח, ושלמה המלך אמר לב. זה כתוב במדרש, נראה לי במדרש משלי, ילקוט שמעוני, ששלמה המלך התחיל את הספר שלו באות מם, משלי, שזה האמצע, כנגד הלב. דוד המלך א', אשרית ממי דרך, שזה כנגד הראש. אז דוד מוח ושלמה לב, שניהם ביניהם מחלוקת, מה גדול ממה, מוח או לב? ובסופו של דבר שניהם גדולים... מה? לא שומע. מה זאת אומרת? לא הבנתי. ודרש זה דבר גדול, לא? כן, אז אני אומר, אתה רואה שבדרשת חכמים... טוב, לא משנה. בכל מקרה, אז יש מקור שמוח ולב. שניהם יקרים ושניהם חשובים, יחוז בזה וגם מזה אל תלך ידיך. וזה גמרא מפורשת. הגמרא אומרת, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. והגמרא אומרת, כל האומר אין לו אלא תורה, אפילו תורה מדרש, אפילו תורה אין לו. כן? אז צריך לעסוק בתפילה כמו שצריך, צריך לעסוק בתורה כמו שצריך, וידעת היום, והשבות האלה לבבך, ועל ידי זה אדם זוכה להתקדש בקדושת קונו, לחשוף את האור הגדול של אברהם יצחק ויעקב, ולזכות ללכת בדרך שלהם, להיות פרי, עץ נפלא, יפה פרי תואר, שמקדש שם שמיים, שעליו נאמר, ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. אני חושב שאנחנו צריכים כבר לציין, כן, וואה, אני כבר הפלגתי. אז אשריכם, שיהיה בהצלחה גדולה, תגדילו, תאהבו, ותאדירו, אמן כן יהי רצון.